טוב, שלום וברכה בנות יקרות. תודה לרב חיים שהזמין אותי, והייתי מבקש להיכנס לגופו של עניין. אנחנו קצת נדבר על ציונות היום. אבקש מכן לפתוח במסכת ברכות. אני גיליתי תוך כדי סיבוב בבית המדרש שיש לכן מסכתות ברכות על כל שולחן כמעט. מתוך כך אבקש שתעברו לדף י"ב עמוד ב'. י"ב עמוד ב' במשנה. משנה, אתם לא צריכות שנסביר לכם שזה פה שכתוב מתני בגדול, מתניתי. המשנה הזאת מפורסמת כי ידוע לכם ממקום אחר, והוא ההגדה של פסח, הווה נקרא. אבל זה קצת שונה מהטקסט כפי שהוא מופיע בהגדה, מתניתין מזכירים יציאת מצרים בלילות. מה המשמעות הדבר הזה שמזכירים יציאת מצרים בלילות? ההסבר הפשוט, המקובל להלכה, הוא כדלהלן. בקריאת שמה יש לנו שלוש פרשיות. פרשה ראשונה, שמה, השנייה, והיה עם שמוע, השלישית, ויומר. אני רק מזכיר, לצורך הגילוי הנאות, שבסוף השיעור יש לכן גם בוחן עם ציון. אבל אם תתנהגו יפה, אז נוותר. ובכן, יש לנו שלוש פרשיות, פרשת שמה, והיה עם שמוע, ויומר. את שלושת הפרשיות האלה אנחנו קוראים פעמיים ביום, שחרית וערבית. למה פעמיים ביום? משום שבפרשה הראשונה נאמר שהדברים האלה יהיו על לבביך ודיברת בם בשוכבך ובקומך. מה זה בשוכבך? כשאתה הולך לישון, כלומר בערב. בקומך, כשאתה קם, דהיינו בבוקר. מזה למנו שהפרשה הראשונה נצטוונו לקוראה פעמיים ביום, בשוכבך ובקומך. הוא הדין לגבי הפרשה השנייה, שלגבי הפרשה השנייה כתוב אומר מפורש גם כן, בשוכבך ובקומך. על יסוד זה מובן מדוע אנחנו קוראים את הפרשה השנייה גם כן פעמיים ביום, בבוקר ובערב. האמיתי בערב ובבוקר. הפרשה השלישית מדברת בכלל על מצוות ציצית. אבל מדוע אנחנו קוראים אותה בכלל, בכל יום? משום שעל ידי כך אנחנו מקיימים מצווה שהיא לזכור את יציאת מצרים כל יום, שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אם כן, יש לנו מצווה כל ימי חיינו להזכיר את יציאת מצרים, ולכן צריך כל יום לקרוא פרשה בתורה שבה מוזכרת יציאת מצרים, ומסיבות שלא נפרט אותן כעת, נבחרה פרשת ציצית בתור הפרשה שעל ידה אנחנו מקיימים את המצווה הזאת. עד כאן ברור? אם משהו לא ברור, לשאול בשלב הזה, משום מה, משום שבמהלך הדברים, הדברים הפשוטים שאני אומר עכשיו, ילכו ויסתבכו. כך שאם יש משהו שלא ברור עכשיו, אין שום תקווה שבהמשך השיעור זה יהיה ברור יותר. ולכן, אם משהו לא ברור, על המקום לעצור אותי ולהגיד, רגע, רגע, לא הבנתי, תחזור, תסביר וכו'. או קשה, או יש קושיה וכדומה. טוב, אז אני חוזר פה על הפרשה השלישית. הפרשה השלישית, על ידה אנחנו מקיימים מצווה של למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אבל איפה נאמר בפרשה שצריך לקרוא אותה פעמיים? בשוכבך ובקומך לא נאמר שם. עד כאן השאלה ברורה. אף על פי כן, אומרת המשנה, מזכירים יציאת מצרים בלילות, הכוונה גם בלילות. גם בלילה צריך לזכור את הפרשה הזאת, יוצא לפי זה שקריאת שמה מורכבת משלוש פרשיות, הן בבוקר והן בערב. וזאת ההלכה כפי שמופיע כאן ברישה של המשנה. כאן, בהמשך המשנה, יש לנו פה פגישה עם אגדה של פסח. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. כלומר, עד הגיל שבו הוא מדבר, שיש לדון בין כמה הוא היה בדיוק, על כל פנים, עד אז ההלכה לא הייתה שמזכירים יציאת מצרים בלילות, אלא היו מזכירים יציאת מצרים רק בבוקר ולא בערב. כלומר, שהיו מזכירים שלוש פרשיות בקריאת שמע בשחרית, אבל רק פרשה אחת בערבית. עשרה, צודק. כן. רק שתיים בערבית, והשלישית לא היו מזכירים אותה. עד שדרשה בן זומה. כלומר, אחד התנאים, שמעון בן זומה, הוא אומר, לא, לא, יש לי מקור לזה שצריך לקרוא את יציאת מצרים גם בלילות. מאיפה הוא לקח את זה? שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. יש פה מילה מיותרת. אולי הבנתם איזו? המילה כל. כל ימי חייך. ואז הוא אומר כך, ימי חייך הימים, אז בשביל מה יש המילה כל? כל ימי חייך הלילות. כלומר, מהו דבר שהוא לא ימים? מה שנשאר חוץ מימים זה לילות. אם כן, אם נאמר כל ימי חייך, זה בא לרבות את הלילות. כך דעתו של בן זומה. מה סברו החכמים שחלקו על בן זומה? שסברו שאין להזכיר יציאת מצרים בלילות, החכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כלומר ההיסטוריה, כל, או יש גורסים כל ימי חייך, להביא לימות המשיח, שגם בימות המשיח צריך להזכיר את יציאה למצרים. טוב, זה מפורסם, נכון? בבקשה. היה אפשר להגיד, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, ימי חייך.
זה לא
אם כתוב ימי חייך, היה, אז זה סימן שזה בא להדגיש משהו בימים, שאם לא כן היה כתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. כמו שלמשל, מצוות זכור את אשר עשה לך המלך, זה לא כל יום. אבל אם מזכירים את הימים, זה בא לומר כל יום. אני יודע שבעברית זה לא נשמע בדיוק ככה, אבל זה מה שנראה. מה?
אז בעצם הפרשה הראשונה והפרשה השנייה של שמה, אנחנו לומדים מתי צריך לקרוא אותם מתוך הפרשה עצמה.
אמת.
הפרשה השלישית, אנחנו לומדים מתי צריך לקרוא אותם מהפסוק החיצוני הזה.
אמת. לחלוטין. לחלוטין. אז אם כך, יש לנו פה מחלוקת רצינית מאוד בין חכמים לבין בן זומה. עכשיו, אני עושה פה להסיק מסקנות מתוך המחלוקת. ראשית כל, לפי חכמים, בימות המשיח מזכירים את יציאת מצרים. מתי? בבוקר או בערב? בבוקר בלבד, אמת או לא? כמו שבעולם הזה, בבוקר בלבד ולא בלילות, כך לימות המשיח, גם כן, בבוקר בלבד ולא בלילות. שתיים, לפי בן זומה, האם מזכירים את יציאת מצרים בימות המשיח? למה אולי? בטוח שלא. שהרי אם המילה כל היא הנדרשת כדי לדעת שגם בימות המשיח מזכירים את יציאת מצרים, מזה אני לומד שבעולה, שלפי בן זומה, שתפס את המילה כל בשביל הלילות, אין לו מקור להזכרת יציאת מצרים בלילות. מזה אני לומד. בימות המשיח, ומזה אני לומד שלפי בן זומה, בימות המשיח לא מזכירים את יציאת מצרים. לא בלילה וגם לא ביום. מה אתה אומר?
הוא לא יכול ללמד את זה מפסוק אחר?
את אומרת, אולי יכול היה ללמוד את זה מפסוק אחר. שאלה, החכמים לא יכולו ללמוד מפסוק אחר? סימן שאין פסוק אחר. זאת אומרת, אם החכמים אומרים, בלי המילה כל, אני לא יודע מה קורה בימות המשיח, אלא אם כן תהיה לנו הוכחה לכך, יש להניח שלפי בן זומה, הפסוק הזה מלמד שבימות המשיח לא. כיוון שהוא מלמד את הלילות, אז אין לנו מקור לימות המשיח. כן. זה אחת האפשרויות. אפשר או ימים בימות המשיח, או ימים ולילות.
לא, פשוט אותם ימים.
מה זאת אומרת?
כאילו, מה? לא משנה, זה אולי יותר לי קצר, אבל כמה הבדלים של המשיח, אתה עדיין את הימים שלך.
יפה, יפה. מעברכי בימות המשיח, זה לא הימים? זה גם הימים. יש פה, אולי בכלל נחזק את השאלה שלך עוד יותר. איפה מצאנו שצריך מקור לזה שמקיימים מצוות בימות המשיח? הרי אם יש מצווה לזכור את יציאת מצרים, זה צריך להיות תמיד. כלומר, כמו שאין לנו מקור לזה שצריך לשמור שבת גם בימות המשיח. אין שום מקור שאומר את זה. מדוע? בגלל שאין שום מקור שאומר שמפסיקים לשמור שבת, ולכן אין סיבה לחשוב שכשמגיעים ימות המשיח שמפסיקים לשמור שבת. אז למה שנחשוב שנפסיק להזכיר את יציאת מצרים ימות המשיח? זה אפילו סותר את אחד מ-13 העיקרים של האמונה, שזאת התורה לא תהיה מוחלפת, ועוד כמה דברים כאלה, לא? זה באמת תמוע מאוד. דבר נוסף, אז צריך להבין את זה גם לפי בן זומא, גם לפי חכמים. כלומר, למה חכמים היו צריכים פסוק בכלל לדעת את זה? ומה יעשה, ולמה בן זומא מרשה לעצמו לומר שבימות המשיח לא מזכירים יציאת מצרים? עכשיו, אם אני רוצה להבין מה הדין לפי בן זומא בימות המשיח, מה הדין? אני מפסיק להזכיר את יציאת מצרים. נגיד, אני מגיע לימות המשיח, לפי בן זומא מפסיקים להזכיר את יציאת מצרים. ביום או בלילה? גם ביום, גם בלילה. אז קריאת שמה מתקצרת מאוד. נכון? כלומר, רק שתי פרשיות, גם בבוקר, גם בערב. מה עם ברכת גאל ישראל, שמתחילה באמת ויציב ביום, ובאמת ואמונה בלילה? גם היא מתבטלת, כי הרי כל טיבה של הברכה הזאת, זה בגלל שהזכרנו את יציאת מצרים בפרשה שלישית. אז אני רוצה שגם ברכת גאל ישראל, שתי ברכות מתבטלות. מה עם השכיבנו? גם מתבטל, כי הרי השכיבנו, אומרת הגמרא, זה גאולה אריכתא, זה בעצם המשך של ברכת גאל ישראל. יוצא לפי זה, שיש שלוש ברכות שמתבטלות בימות המשיח. עכשיו, מזה אני לומד עוד משהו חשוב, והוא שיש השלכה הלכתית להגדרה של תקופה כימות המשיח, או לא. זאת אומרת, לפי חכמים, אין לחץ האם להגדיר תקופה כלשהי לימות המשיח או לימות המשיח, כי בכל מקרה ההלכה לא השתנתה. אבל לפי בן זומא, יש לזה השלכה הלכתית מיידית. אני צריך לדעת אם אני בימות המשיח או לא, כי אני לא רוצה לברך שלוש ברכות לבטלה, וגם אני רוצה לקצר את קריאת שמע, ואני רוצה להגיע הביתה המוקדם יותר, כדי לאכול ארוחת בוקר אחרי התפילה, ארוחת ערב אחרי ערבית.
וגם אנחנו פוסקים כמו בן זומא.
מלבד זאת שההלכה כבן זומא, שהרי אנחנו מזכירים יציאת מצרים בלילות, אם כן, זה הופך להיות קרדינלי לדעת מה מגדיר תקופה בתור ימות המשיח. בסדר? אבל מישהו אמר לי פעם, העברתי את השיעור הזה באיזשהו מקום, מישהו אמר לי, אל תדאג, כשיבטלו את הפרשה השלישית, יכניסו משהו אחר יותר ארוך. האמת היא, אני ראיתי את זה, אבל תגלו לאף אחד, בסידור קונסרבטיבי שמצאתי באיזה גניזה ברחוב, אז שמה באמת הם יכניסו משהו אחר, ארוך כזה, כאורך הגלות. טוב, בכל מקרה, כאן עולה השאלה, בימות המשיח, האם מזכירים יציאת מצרים? אני אגיד לכם קודם כל מדוע הגיוני לא להזכיר יציאת מצרים בימות המשיח. מטבעה של, של מצוות זיכרון. כן? מה נקרא, כלומר, למה בכלל צריך לזכור משהו? זו שאלה מעניינת, כן? האם אני אגיד למישהו, תזכור את יום כניסתך לכיתה א', אין לנו מצווה כזאת. מדוע? אין צורך לזכור את היום שבו נכנסתי לכיתה א'. זאת אומרת, אבל אם צריך לזכור משהו שלעבר, כנראה שזה דבר שממלא תפקיד כלפי העתיד. או נגיד את זה אחרת, למה צריך לזכור את יציאת מצרים? כדי להגיע לימות המשיח. או כמו שאמר על מפרג, אומר בתחילת נצח ישראל, שהגאולה האחרונה היא תולדה של הגאולה הראשונה. ולכן זה חשוב לזכור את יציאת מצרים, אם אתה רוצה להגיע לימות המשיח. מסקנה, הגעת לימות המשיח, כבר אין צורך לזכור את יציאת מצרים. עד כאן ברור? טוב, רק דבר אחד לא ברור, מה זה ימות המשיח? כן. ימות המשיח מושג מאוד מאוד מעורפל, עם, כלומר, הקשרים מיסטיים, דמיוניים, מכל הסוגים האפשריים. כן? למשל, מצאנו בתיאולוגיה של חב"ד, הקרובה מאוד ליהדות, שנאמר שהם אומרים שימות המשיח זה זמן של הקרנה רוחנית אדירה. זאת אומרת, המשיח הוא אישיות, בעלת הקרנה רוחנית עצומה, וזה ימות המשיח. כן? זה אפשרות אחת. אנחנו נראה שעל זה היה ויכוח מאוד מעניין בזמנו, בתקופת התנאים. בזמן התנאים היה פה בארץ, היה יהודי אחד שהגיע לרבנים ואמר להם, אתם מצפים שיבוא בן דוד כדי לגאול אתכם מן השלטון של הרומאים. ואני לא באתי אלא בשביל לגאול את הנשמות. אמרו לו הרבנים, לך תצטלב. כלומר, זה מעניין מה שאתה אומר, אבל זה לא יהדות. זה, 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 זה דת חדשה. אתה באת לגאול את הנשמות, הנשמות לא צריכות גאולה, מי שצריך גאולה זה עם ישראל, והוא צריך גאולה פוליטית, הרומאים שולטים עלינו, אנחנו לא רוצים רומאים פה, זהו. כן? זה היה הוויכוח. אתם יודעים על איזה יהודי אני מדבר. ישו, כן? ישו, כן, הוא התווכח עם הרבנים על הנקודה הזאת. האם הגאולה היא גאולה בעלת אופי רוחני מיסטי, או בעלת אופי פוליטי? כאן אנחנו נכנסים לגופו של עניין, מהי הגדרה של ימות המשיח? בידוע לכם שהרמב״ם בהלכות מלאכים כתב, אמרו חכמים, כך הוא מביא בהלכות מלאכים פרק ב' על החבט, אמרו חכמים, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא עצמאות מדינית בלבד. עכשיו, זאת אומרת שברגע שאנחנו עוברים ממצב של גלות למצב של עצמאות מדינית, אנחנו בעצם לימות המשיח. כמו כן גם הרמב״ם בפירוש המשנה אומר, בהקדמתו לפרק חלק, הוא אומר, ימות המשיח הוא בעולם הזה, והוא הזמן שבו תשוב העצמאות לישראל. עד כאן ברור? אין פה הערות, נכון? הרמב״ם אומר, אין בין העולם הזה, לימות המשיח, אלא עצמאות מדינית בלבד. כן, שכחתי שהוא משתמש. השתמשתי בעברית מודרנית. בשפה של הרמב״ם לא אומרים עצמאות מדינית, המילה הזאת לא הייתה קיימת, אומרים שעבוד מלכויות. כן? או הזמן שבו תשוב המלכות לישראל. אבל מה זה המלכות? כוונה העצמאות המדינית, כמו שכותב בלכות חנוכה, שבעקבות הניצחון על היוונים חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה. כן? לא מלוכה, לא שלטון מלוכני בדווקא, אבל עצם העובדה שאנחנו לא משועבדים לגויים, זוהי ההגדרה של גאולה בהלכה. עם הבדל אחד בין גאולה ראשונה ושנייה לגאולה שלישית, שגאולה ראשונה ושנייה נקראות גאולה, גאולה שלישית נקראת גם ימות המשיח. זאת אומרת שהמצב שבו עם ישראל חוזר לעצמאות מדינית באחרונה, הוא המכונה במסורת ההלכתית בשם ימות המשיח. אמר מי שאמר, אחד המחקרים, טען שדברי הרמב״ם האלה, הם חריגים בנוף של היהדות. שהיהדות מעולם, לפחות הדומיננטית, רובה דרובה של החכמים, לא סברו כמו הרמב״ם, אלא סברו שהגאולה היא איזשהו מעשה ניסי וכדומה. יש אסכולה כזאת באקדמיה. הם רוצים להגיד שהרמב״ם פסק כדעת יחיד. מי הוא אותו יחיד? זה שמואל. כן? המורה שמואל אומר במספר מקומות בתלמוד, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד. אם הוא יחיד, סימן שמי שחולק על שמואל, מה הם? רבים. מי הם הרבים? רבי יוחנן. אז זה נקרא יחיד? זה יחיד מול יחיד. זה לא יחיד מול רבים. יש פה התעיה, קודם כל. דבר נוסף, דברי רבי יוחנן אומר שכל הנביאים לא ניבאו אלא לימות המשיח, אבל העולם הבא אם לא ראתה וכו'. הרמב״ם מביא דברי רבי יוחנן בהלכות תשובה. הוא מביא דברי שמואל בהלכות מלאכים, הוא מביא דברי רבי יוחנן בהלכות תשובה. כנראה שהוא סבר שדברי רבי יוחנן אינם סותרים לדברי שמואל. אבל זה כבר קשור לשאלה איך הרמב״ם פוסק בענייני אגדה, שעל זה יש עוד מה לדבר. אולי בשיעור אחר, בהזדמנות. אבל אנחנו נראה מהסוגיה שלפניכם, שדברי הרמב״ם אינם דברי יחיד, אלא דברי כל התנאים כולם. הכיצד? בואו נראה. פה יש המשך בגמרא, המשך לדיון בין בן זומא לחכמים, שאינו מובא בגדה של פסח. אגב, אני הולך מהר מדי? אתם באוט? לא? בסדר? אוקיי. טוב, תניה, אמר להם בן זומא לחכמים. לא, זה בסדר? אם לא, אז להגיד, כן. אני מוכן לדבר יותר לאט. תניה, אמר להם בן זומא לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים בימות המשיח? מה קרה לכם? לדבר על יציאת מצרים בימות המשיח? בכלל לא שייך. כלומר, המאורה של שעבוד מלכויות, היציאה משעבוד מלכויות, הוא כל כך גדול שהוא מוחק מן הזיכרון את יציאת מצרים. טוב, זה סברה, אבל מניין לא, שככה צריך להבין. והלא כבר נאמר, הנה הוא מביא לכם פסוק. אני אקרא לכם את הפסוק כמובן. אני רק רוצה לשאול אתכם, אם זה נכון מה שאומר בן זומא, הפסוק שאנחנו עומדים לקרוא מדבר על ימות המשיח. נכון? ואני אבקש תשומת לב, תגידו לי איפה הפסוק מדבר על ימות המשיח. זה פסוק בירמיהו. והלא כבר נאמר, הנה ימים באים נאום השם. ולא יאמרו עוד, חי השם, אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כלומר, כשאדם ירצה להישבע, הוא לא יזכיר יותר את יציאת מצרים, בתור אחד מתארי הבורא. כי אם חי השם, אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל, מארץ רוסיה ומכל הארצות אשר הדחתים שם. כלומר, יבוא יום שהיציאה מאירופה ומכל הארצות, זה יהיה העיקר. עד כאן קושיית בן זומא. יש עוד בטח איזו הערה שלא קראתי את הפסוק נכון. לא חפק. עכשיו, אבל מה שאני רוצה להבין פה, בן זומא אומר שהפסוק הזה שבו נאמר מפורש שלא יזכירו את יציאת מצרים, מדבר על ימות המשיח. איפה הוא לקח את זה? על מה הפסוק מדבר? על קיבוץ גלויות. סימן שמה זה ימות המשיח לפי בן זומא? קיבוץ גלויות. טוב, קיבוץ גלויות זה משהו לא ברור. כל קיבוצי הגלויות, 40% מהעם היהודי בארץ, זה כבר מספיק, 90%, 100%, כמה? בסדר, לא ברור. אבל יש המשך. אמרו לא. החכמים, שגם הם יודעים לקרוא פסוק בירמיהו, והנה יש לי פה קושיה חרדית. מה, החכמים לא יודעים את זה? לא חידשת, תמיד יש פסוק. גם הם מכירים את הפסוק. אבל יש להם פירוש אחר. אמרו לו, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהה עצמאות מדינית עיקר ויציאת מצרים תפל לו. כלומר, מה זה ימות המשיח לפי החכמים? יציאה משעבוד גלויות, שעבוד מלכויות. זאת אומרת, גם חכמים וגם בן זומא, תמימי דעים בהלכה הקובעת שימות המשיח זהו הזמן של הפסקת שעבוד מלכויות. כן, אמרו לו, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה. כלומר, כשהנביא אומר, לא יאמרו אותך ישם אשר אלי דיני ישראל מארץ מצרים, אין הכוונה שלא יאמרו. אלא שעבוד מלכויות עיקר. יציאת מצרים תפל לו. זאת אומרת, היום העצמאות עיקר, פסח תפל. עכשיו אני רוצה פה להסביר משהו. גם לפי חכמים, היציאה מעבדות לחירות היא העיקר. ויהיה דבר מאוד מעניין. כשאנחנו מסתכלים על המאורעות, אגב, לפני שאני אגיד את מה שאני אגיד, אני רוצה למסור הצהרה קצרה. הצהרתי היא כדלהלן. אני מתנגד לאכילת חמץ בפסח. עד כאן. עכשיו שאני מחוסה, אני יכול להגיד. אנחנו רואים שבמציאות הישראלית של ימינו, יש יותר אוכלי מנגל ביום העצמאות מאשר אנשים הנמנעים מלאכול חמץ בפסח. נכון?
אבל לא יותר מאשר אנשים שאוכלים מצה בלילה.
אני נזהרתי בלשוני. בסדר. אבל אם כי גם זה, גם זה. כלומר, התברר מבחינה סטטיסטית, מבחינת הסקרים, שעשיית המנגל ביום העצמאות מקיפה מגזרים רבים ב אצל החרדים ואצל הערבים. זה פשוט מדהים. זה הפך להיות כמעט, יותר חשוב יום כיפור כמעט. ואילו, ליל הסדר עדיין מחזיק מעמד לא רע, אבל הוא בא ממקום שני. אכילה, אי אכילת חמץ, ממש במקום נמוך. זה אומר שהנביא ירמיהו קודם כל צדק. כן? צריך לעשות סטיקר, ירמיהו צדק. ולכתוב שבעצם בתודעה הציבורית של עם ישראל היום, יום העצמאות תופס מקום יותר גדול מיציאת מצרים. זה מה שהנביא אמר. עכשיו אני רוצה להבין למה זה באמת ככה. אני רוצה להסביר ארבעה דברים שמראים שהמאורעות של ימינו הם גדולים פי כמה מיציאת מצרים. א', יציאת מצרים הייתה יציאה אחרי 200 שנה. היום אנחנו יוצאים אחרי 2000 שנה. יציאת מצרים הייתה מארץ אחת. בימינו יצאנו מ-150 ארצות. 3. יציאת מצרים הייתה ניסית. יציאתנו היום מאירופה ומכל הארצות היא טבעית. ד', אחרי יציאת מצרים הייתה גלות, ואנחנו חזרנו לנצח. אז אם כך, ברור שהמאורעות של ימינו, אני יודע שאם יש לך אולי הערות על זה, כן, אבל, מה אתה עושה? זה נקד, אתה חולק על ירושלמי מפורש? טוב, ותבחר מאבותיך, פרק שישי ששביעית, הלכה א', טוב, אבל על כל פנים, בימינו, אנחנו אם כן נמצאים במאורעות שהם חשובים יותר מיציאת מצרים. אבל לא תמיד מרגישים את זה. אני קראתי פעם דברי תלמיד חכם גדול ששאלו אותו, תגיד, מה דעתך על הביטוי מבית מדרשה של מרכז הרב התחלת עד הגאולה? אני לא ידעתי, חשבתי שזה כתוב בגמרא, אבל ענה אותו תלמיד חכם, זה לא עומד במרכז ההכרה שלי. מה פירוש הדבר לא עומד במרכז ההכרה? אני אתרגם את זה בשפה שלי. מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא לא כל כך מעניין אותי. אני רוצה לתרץ את הקושיה ברמב״ם. אבל את הקדוש ברוך הוא זה מעניין. לדעת האם הוא גאל ישראל או לא גאל ישראל. וכאן אתם רואים בדוגמה, זה יכולתי להגיד לכם עוד כמה דוגמאות, הבאתי את הסוגיה הזאת בגלל שהיא עוסקת בטקסט שידוע לכולנו. כן. זאת אומרת שיש פה שינוי מהותי מבחינה היסטורית, אז יוצא לפי זה שאם אני צודק, אנחנו צריכים לבטל את הפרשה השלישית של קריאת שמע, שתי ברכות גאל ישראל וברכת השכיבנו. כי הרי הלכה כבן זומה. למה לא עושים את זה הרבנים? אתם יודעים למה? כי הם לא שמעו את השיעור שלי. אז תשאלו אותי, אז למה אתה לא מבטל? כי אי אפשר כל הזמן לעשות בספורט היהודי המפורסם הנקרא פילוג. כן? אי אפשר לעשות פילוגים. אבל אם באמת אנחנו נחשוב על הדברים עד הסוף, הדברים הם ברורים, אנחנו עסוקים כן באירוע שהוא משמעותי מאוד. בעצם הסתיימה הגלות. היא הסתיימה בה' ביר תפשין ח' יום שישי אחרי הצהריים לפני שבת. בסדר? זה אומר משהו לגבי היחס אל הכלי שדרכו הדבר הזה בלידי ביטוי, דהיינו מדינת ישראל, מוסדותיה, צבאה וכדומה. אכן כן. נכון. אז קודם כל יש פה קושיה על התנאים האלה והתנאים האלה. כלומר, גם בן זומה, גם חכמים הבינו את זה אחרת, נכון? הבינו שימות המשיח זה לא ימי חייך, אז מה זה? כן? אז זה כנראה לא ימי חייך. איך נגדיר את זה? אין לי מושג. אבל כנראה זה לא נקרא ימי חייך. מה אפשר לעשות? כאן זה ברור? אני יכול להתקדם? כי אני הולך עכשיו לסבך עוד קצת. כן, בבקשה. ודאי שלא. הרמב״ם מחלף. מה? אז זה תירוץ יפה. זה כדי ללמד זכות על החרדים. יפה, אפשר. לא, זה בסדר. לא, אמרתי, אנחנו צריכים להישאר. זה טוב, הם יכולים אפילו להתעלות בנו, זה בסדר. כן. יש תפילה שאנחנו אומרים כל יום, ותחזנה עינינו בשובך לציון. וכי עלה על דעתך שאנשים דווקא יאבדו את הראייה בשיבת ציון? התשובה היא כן, כי יכול להיות שכשאתה שב לציון אנחנו לא רואים את זה. כן? אז כן, צריך תפילה מיוחדת לראות שאתה שב לציון. לא תמיד רואים את זה. יש בכלל, לפי זה גם יש... טוב, זה כבר קשור לשאלה יותר כוללת. מה זה מחייב אותי, הידיעה שהשם גאל אותי? זה מחייב אותי בדבר אחד, והוא להודות. הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות, הוא יכול לעשות הכל, נכון? הכל יכול. דבר אחד שהוא לא יכול, זה להגיד תודה. זה דווקא במצד, מי שמקבל את ההטבה, הוא מוכרח להודות. לכן המבחן, הייתי אומר, של היות האדם ראוי לתקופת הגאולה, זה היכולת שלו להודות. עד כדי כך שהתלמוד אומר שחזקיהו מלך יהודה, שהיה דתי מופלג, לא נהיה המשיח כי הוא לא רצה להגיד הלל על עצמאותו כשהוא השתחרר מהעול של סנחריב. אם נעמי קצת יותר, אפשר להבין שהראשית של כל הצרות זה כפיות הטובה. הרי החטא של אדם הראשון היה חטא של כפירה בטובה, אז מי שכופר בטובה, הוא בעצם, כלומר מי שמכיר בטובה, מתקן את חטא אדם הראשון, מי שכופר בטובה, ממשיך את חטאו של אדם הראשון. טוב, עד כאן זה ברור, אני פשוט רוצה להתקדם קצת. אז אין עוד שאלות? יפה, כן, נו.
ימות המשיח, זה לא קשור
למשיח. הרמב״ם מחלק בין ימות המשיח, לבין ימי המלך המשיח. כשהוא כותב ימי המלך, כלומר בימי המלך המשיח, כשתתיישב מלכותו, התייחסו כל ישראל על ידו וכו'. בסדר? כן, בא מישהו שאל את הרב צבי יהודה קוק, ושאל אותו, מתי כבר יבוא משיח? אז הוא אמר, הוא כבר קצת בא. טוב, עכשיו, מתוך כך אני רוצה לנתח ארבע גישות המצויות בספרות הרבנית ביחס לציונות. לפי זה יש השלכות ישירות ביחס לציונות, למדינה וכדומה. ארבע גישות עיקריות. את ארבע הגישות האלה אפשר לחלק לנואנסים ותת קבוצות. אבל באופן בסיסי מדובר על ארבע גישות. שתיים מהגישות מיוחסות לעמדה הפרו-ציונית, ושתיים מיוחסות לגישה האנטי-ציונית החרדית. אנחנו נראה שהחלוקה הזאת היא קצת שטחית, היא לא נכונה. הגישה האחת של הרב קוק, והיא הצודקת, היא שהציונות זוהי הגאולה, זה מה שהנביאים דיברו עליו. איך אומר הרב צבי יהודה קוק? נאמר בכתוב, ובנו בתים ונטעו כרמים, בניית בתים נאמרה, נטיעת כרמים נאמרה, הקמת ישיבות לא נאמרה. אם כן, ודאי שישיבות זה חשוב, אבל זה לא המאפיין את הגאולה. הגאולה היא היציאה מעבדות לחירות. מובן שאחר כך יש איזה השלכות אוניברסליות, רוחניות, שיבת הנבואה, השלום העולמי, בית המקדש, כל מה שאתם רוצים. אבל קודם כל זה מתחיל מזה. על זה דיברו הנביאים. העמדה השנייה היא העמדה של המזרחי הקלאסית. נייחסים את זה לרב ריינס, אפשר להגיד גם לרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, והיא שהציונות זה טוב. למה זה טוב? כי זה טוב שיש מדינה, לא רע, ואם זה בארץ ישראל עוד יותר טוב. מה, ארץ ישראל זה לא חשוב? זה חשוב. אז זה טוב שיש מדינה. היא חילונית, אנחנו נעשה אותה יותר טובה, היא תהיה יותר דתית. זה העמדה השנייה. יש בין העמדה של הרב קוק לעמדה השנייה שהצגנו, תהום פעורה. האם אנחנו מדברים על זה שיש משמעות להיסטוריה? או שאולי אין משמעות, או על כל פנים זה שולי, המשמעות של ההיסטוריה? העמדה השלישית, דומה לעמדה של הרב קוק, והיא זו של הרבי מסאטמר. הרבי מסאטמר אומר משהו אדיר. הוא אומר, אסור להקים את מדינת ישראל, כי זו מלכות, ואסור להקים מלכות. זה לא משנה אם זה דתי או חילוני. אם דתיים יעשו את זה, זה עוד יותר חמור, כי זאת מרידה מודעת במלכות שמיים. כל מלכות, לפי הרבי מסאטמר, היא מרידה בקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא המלך. רק כשהוא יביא את המלך המשיח, זה משהו אחר. אבל אסור להקים מלכות. עכשיו, העמדה הזאת, ולפי זה, אלה שהקימו את המדינה, הם מעכבים את ביאת המשיח. כל הזמן שמדינת ישראל קיימת, המשיח לא יכול לבוא. היא חייבת להיחרב. העמדה הזאת, באופן מפתיע מאוד, היא קרובה מאוד לעמדה של הרב קוק. כי א', היא מכירה במדינת ישראל כמלכות, ב', היא מכירה במדינת ישראל כגאולה אסורה. אבל כגאולה. תודה. זאת אומרת ש... עד כדי כך שיש טענה של הרבי מסאטמר נגד היתר המכירה בשמיטה, אותה טענה אגב שהובאה על ידי הרב גורן, והיא, שנאמר שמצליחים למכור את האדמות של ארץ ישראל לנוכרים, ונגיד שפתרנו את הבעיה של לא תכונן ושהמכירה חלה. נגיד. אבל אומר הרבי מסאטמר, וגם הרב גורן, יש בעלות על של המדינה, והמדינה היא של ישראל. ולכן זה לא מצליח להפקיע את חיוב השמיטה. עד כאן דעתו של הרבי מסאטמר. לכן אני אומר לכם שהחלוקה האמיתית היא דווקא זו שמעמידה את הרבי מסאטמר ואת הרב קוק באותה המשבצת של מי שנותן משמעות היסטורית, חיובית או שלילית, למדינת ישראל. העמדה הרביעית היא העמדה החרדית המצויה יותר בארץ. העמדה של אגודת ישראל, החזון איש, הרב שח, זיכרונם לברכה, שהם אמרו שמדינת ישראל, שהציונות זה רע. לא שזה אסור, אין איסור של שלושת השבועות, אבל זה רע. למה זה רע? כי זה חילוני. כי, איך אומרים? מה, הרצל התכוון לזה? בן גוריון, הוא התכוון לזה? לא, כל זה שהם הקימו את הציונות זה כדי להעביר על דת. זה כדי לרדוף את היהדות, כדי לקצוץ את הפאות של התימנים, כדי שלא ילמדו תורה, שיקחו אותנו לצבא, שיקחו אותנו לעם לוחם. אבל זה לא פסול מצד עצמו. מדינה, לפי התפיסה הזאת, היא דבר ניטרלי, חסר תוכן. התוכן הוא מה שאתה יוצא בו. או כמו שאמר פעם חבר הכנסת רביץ, מאגודת ישראל, אמר, בשבילי הכנסת זה ועד בית. בוועד בית אני לא מדבר על אידיאולוגיה. זה בדיוק כמו הפרלמנט הפולני, הסיאם, בזמנו שבו היו יהודים חרדים שהיו חברי כנסת, חברי פרלמנט פולני, אז זה בערך הגישה. שימו לב שלפי התפיסה הזאת, ככל שהמדינה תהיה יותר דתית, יותר טוב. אם כי יש לה חטא קדמון שהיא הוקמה מתוך כוונה להעביר על דת, ולכן לא תיתכן פטריוטיות ביחס למדינת ישראל, אבל יש יסוד פרגמטי. בואו נשתמש במדינה הזאת עד כמה שניתן כדי להציל מה שאפשר להציל. כן? זה ברור, ארבע הגישות? מה? לא? הגישה הציונית של המזרחי? כן, מדינה זה טוב. כן, למשל יש... זה יכול להיות אפילו נס, כי הקדוש ברוך הוא עושה כל מיני ניסים. אבל זה טוב שיש מדינה. אל תיתן לזה משמעות מטה-היסטורית. מה? לא, זה בלי התלהבות, בבקשה. כן? משהו כזה. כן, כל הברק בעיניים של אנשי גוש אמונים שעולים על הגבעות, וזה... תעשה לי טובה. זה אנחנו בבית המדרש, זה הרבה יותר רציני, וכו'. כן? מה? כן, אבל זה לא הביזנס שלנו, תעזור. כן, השנייה והרביעית הם בעצם אותה הגישה. הגישה החרדית של החזון איש והגישה של המזרחי, הרב ריינס למשל, זה אותה הגישה, היא גישה דתית. זאת אומרת, עבור שתי הגישות האלה, מה שחשוב זה הדת. כן? הרעיון של הגאולה בתור מעשה פוליטי איננו כל כך מרכזי אצלם. עד כאן זה מובן? בסדר. הדברים מגיעים הרבה מאוד רחוק. זה בעצם קשור לשאלה בסיסית. האם מדינת ישראל היא קיום מצווה? האם בזה שאנחנו מקימים, כלומר בעצם יש בזה ג' שיטות. השיטה של הרמב"ן, השיטה של הרמב"ם, והשיטה המובאת בשם רבי חיים כהן בתוספות מסכת כתובות. השיטה האחת אומרת, זו של הרמב"ן, שיש מצוות עשה. מצוות עשה שתהיה הארץ הזאת, שנשבע האל יתעלה לתת לאבותינו אברהם יצחק ויעקב, בידינו, ולא ביד אומה אחרת. עכשיו, מה זאת אומרת בידינו ולא ביד אומה אחרת, ולא נניחנה לזולתנו מן האומות או לשממה? המשמעות היא ריבונות על הארץ. במילים אחרות, יש מצוות כיבוש ארץ ישראל. וצועקת, צודקת, זהבה גלאון, כשהיא אומרת, הכל זה בגלל הכיבוש. זאת אומרת, יש אכן מצווה של כיבוש ארץ ישראל. והאופן שבו כובשים זה על ידי ישות סוברנית, מה שנקרא ישות עצמאית ששולטת בארץ, קוראים לזה מדינה במונחים המודרניים, מדינה וצבא הם המאפיינים של השלטון. זה לדעת הרמב"ן. חולק על הרמב"ן בעל מגילת אסתר, רבי יצחק דיליון, שבטעות מזהים אותו עם רבי יצחק דיליון הראשון, שהיה בקסטיליה שבספרד, מרבות רבותיו של רבי יוסף קארו. באמת מדובר על רבי יצחק דיליון אחר, אחד האחרונים באיטליה, יש איזה משמעות מבחינת המשקל ההלכתי. בעל מגילת אסתר, רבי יצחק דיליון, סובר שלא רק שאין מצוות כיבוש ארץ ישראל, יש איסור להקים מדינה בגלל שלושת השבועות. בעצם העמדה של הרבי מסטנר מחוזקת על ידי דברי התוספות במסכת כתובות. והעמדה שבאמצע, שעליה נשפחים נחלי דיו, היא דת הרמב״ם. שהרמב״ם כתב שיש מצווה לשבת בארץ ישראל, יש מצווה אפילו להתגרש במצבים מסוימים כדי לעלות לארץ, ולהיקבר בארץ ישראל וכו' וכו'. הוא לא כתב שיש מצווה לכבוש. למה הוא לא כתב? איקא דאמרי ביה שהוא סובר כמו רבי מסטנר, ואיקא דאמרי ביה שהוא סובר כמו הרמב״ן. אבל אז למה הוא לא כתב? אם הוא סובר כמו הרמב״ן, למה הוא לא כתב? כי אצל הרמב״ם יש דברים שהם כל כך מובנים מעליהם. או נגיד את זה אחרת. עבור הרמב״ם, היהדות היא ישות פוליטית מלכתחילה. אפשר לראות את זה בהרבה מאוד דוגמאות, שהרמב״ם רואה את היהדות כישות הפועלת כמדינה. לפעמים המדינה הזאת נמצאת בגולה, יש לה ממשלה גולה, לפעמים יש לה ממשלה בפועל. אבל זהו הנתון. זה לא משהו, הייתי אומר, דתי עממי, אלא זאת בהחלט מדיניות. לכן לא בכדי, יש לו הלכות סנהדרין והעונשים המסורים להם, הלכות מלכים ומלחמותיהם. אני זוכר שפעם נכחתי בהרצאה של יהודי בשם ישעיהו הנביא, לא, לייבוביץ'. הוא הסביר ששום מדינה איננה יכולה להיות בעלת ערך דתי, כי כל מדינה זה פשיזם. שאלתיו, למה הרמב״ם כתב הלכות מלכים ומלחמותיהם? אז הוא ענה. באופן מאוד אופייני צריך להבין למה הוא אמר את זה. הוא אמר, הרמב״ם מעולם לא העלה על דעתו עם יהודי שאיננו מחויב להלכה. תגידו לי מה המשמעות של התשובה הזאת. אם מכירים קצת את השיטה של ליבוביץ' זה מאוד ברור. המשמעות היא שאין שום ערך ליהדות אלא כדת. אומנם ליבוביץ' היה ציוני, אבל ציוני מסיבות חילוניות לגמרי. כמו ששום אדם איננו אוהב להיות נשלט על ידי עם אחר, אז גם ליבוביץ' אמר, אני לא אוהב להיות נשלט על ידי הגויים, אני רוצה עצמאות. אבל אל תייחס לזה ערך דתי. הערך היחיד הקיים זה קיום המצוות, וברגע שהחברה היהודית איננה מקבלת על עצמה עול תורה ומצוות, זה גויים. כן? עמדה בעצם חרדית מובהקת, שקיבלה לבוש אקדמי וכדומה, אבל זה בעצם התפיסה. טוב, לומר את האמת, בתוך כל הבלגן הגדול הזה, צריך לזכור, מי שצודק זה הרמב"ן. כדאי פעם להגיד את זה, כן? הרמב"ן צודק, כי הרמב"ן כשהוא אומר את זה, הוא אומר, זה לא בגלל שהוא הרמב"ן, אלא בגלל שיש לו מקורות. ואת המקורות כדאי לכם ללמוד. אני מציע שבזמנכן החופשי, תלמדו קצת את דברי הרמב"ן באוספותיו למצוות עשה דלת בספר המצוות, אני חושב שיש פה, אפשר לצלם גם, וללמוד את הטקסט. יש הרבה הרבה דברים חשובים שאפשר לדייק. אם היה לי פנאי, הייתי מעביר על זה שיעור, אבל אין לי. עכשיו אני רוצה קצת להיכנס יותר לעומק. עד כאן זה ברור, כי אני הולך עכשיו לסבך עוד קצת. זה בסדר? בסדר? אל תשכרו, עוד מעט אתם מוציאות דפים ועונות על שאלות. אולי. טוב.
רגע.
כן.
מה הייתה התשובה שלי
שהיה עולה בו בצלמה, הרמב"ן כתב לחכמים? לא, הוא רצה לומר, בעצם הוא לא אמר את זה כך, אבל מכיוון שאני קצת מכיר את משנתו, אני אסביר למה הוא התכוון. הוא התכוון לומר שאין שום רלוונטיות להלכות מדיניות של עם יהודי שאיננו דתי. הוא רצה להגיד שאין שום רלוונטיות להלכות שנכתבו עבור עם ישראל דתי, כשהעם היהודי איננו דתי. ולכן כל מה שכתב הרמב"ם מלכות מלכים ומלחמותיהם איננו רלוונטי להיום. הוא רלוונטי לאומה שמקבלת על עצמה עול מלכות שמיים.
אבל זה עדיין אומר שיש, כן יכולה להיות מדינה
ש... בוודאי, לכן דבריו הם קצת מופרכים, זה אני מסכים. אבל זה היה מספיק, נגיד מבחינה אקטואלית, כדי לדחות את הרעיון של גוש אמונים, ההתנחלויות וכדומה. בסדר? או... למשל שאלו אותו למה אתה אומר הלל ביום העצמאות, אז הוא אומר זה פרקי תהילים. טוב, התחמקות יפה. טוב, זה לא פעם ראשונה שהוא התחמק. כן, בבקשה. כן,
לפי התפיסה כאילו של סרטנה
של רבי
חיים וזה, עם ישראל אף פעם לא
ישלוט, או
שהוא ישלוט רק בצורה ניסית
שהשם יגאל,
כאילו
כמו זהו, צריך שהשם יגאל. איך? כנראה בנס. כן, לפי הרבי מסתמר, זה יקרה על ידי נס.
אבל רבי מסתמר זה נורא נורא...
נורא שולי? בארץ. כן. אבל זה גם לא משנה מה ההיקף המספרי של זרמים. אנחנו מדברים פה על קטגוריות חשיבה אפשריות. כן?
ואיפה? כי אמרת ארבע תפיסות, ואז פה יש רק שלוש.
למה? יש פה זה רק שתיים. יש תפיסה הרואה את ההיסטוריה הפוליטית כמשמעותית מבחינת היהדות, וזה הרב קוק והרבי מסתמר. ויש עמדה הרואה את ההיסטוריה כשולית, והיא העמדה הדתית של המזרחי והאגודה.
אז איפה החרדים נכנסים פה
בשביל? אז החרדים מתחלקים בין שני המחנות. יש חרדים הסבורים את שלושת השבועות, כתלמידי הרבים מסתמר, או חסידי חבד, ויש העמדה החרדית, הייתי אומר, הפרגמטית, זו ששולחת חברי כנסת. בסדר? לא, זה לא הרמב״ם בכלל. מה?
גם בסדנה?
לא, 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 זה העמדה של החזוניש, למשל. החזוניש אמר שצריך להצביע לכנסת, כדי להציל.
שלוש העמדות בנוגע למצוות יישוב ארץ ישראל לא מקבילות.
בסדר, לא, תודה. באמת לא הבנתי, לא הבנתי את השאלה. כן, כן, בסדר. כן. אגב, העמדה הדתית נטו, זו שמיוצגת הן על ידי המזרחי והן על ידי אגודת ישראל, העמדות האלה לא מצאתי להם מקור בראשונים. מעניין. היחיד שמצאתי בין הקדמונים שמדבר בסגנון כזה, זה מפתיע קצת, זה יוספוס פלביוס. לא, באמת, יוספוס פלביוס באופן עקבי לוקח את כל המקורות הקדומים של ספרי החשמונאים וכדומה, שמדברים בסגנון לאומי ומעביר את זה לסגנון דתי. הוא אגב נמציא את המושג יהדות. יוספוס פלביוס, כן, כן, הוא הראשון שמשתמש בביטוי הזה. טוב, ג'ודאיזם, לא יודע איך אומרים את זה ביוונית. טוב, בואו נתקדם קצת. אני רוצה פה לשאול שאלה מעמיקה. מה בעצם התכלית של כל הבלגן הזה? בשביל מה? כל המדינה, כל... בעצם זו שאלה שאני שואל את הקדוש ברוך הוא, למה בחרת בעם ישראל? מה אתה רוצה ממנו? סתם אתה רוצה לתת להם את הארץ? נשבעת לאבותיהם לתת את הארץ לאברהם, יצחק וליעקב ולבניהם, אז עכשיו אתה חייב לפרוע את השטר, זהו, זה ככה, זה יתפלק לך. לא, ברור שיש איזה שהיא כוונה מאחורי הדברים. כדי להבין את זה אני רוצה לדון דווקא דרך הלכה לכאורה צדדית, אבל אתם תראו כמה היא משמעותית. יש שאלה, מהו המשטר הרצוי למדינת ישראל? איקא דאמרי, מלך. נכון? צריך מלך. שהרי יש מצוות עשה, שום תשים עליך מלך. אמנם נחלקו התנאים, האם זו מצוות עשה, או עצה, או אפשר, או רשות. יש מחלוקת בתוך הבבלי. הירושלמי לכאורה נוקט שזה לא טוב שיש מלך, שכמו שאין מצווה כזאת, וגם רב סעדיה גאון, וגם דברים רבה. אבל בכל זאת, הרמב״ם ופוסקים רבים, מלבד רבי יצחק אברבנאל, כתבו שיש מצוות עשה להעמיד מלך, שנאמר שום תשים עליך מלך. על גבי זה עולה שאלה ששואל הנציב מוולוז'י. הנציב מוולוז'י בעמק דבר שואל, אז למה התורה אמרה ואמרת אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי שום תשים עליך מלך? אם זו מצווה חיובית, אל תגיד לי ואמרת. מה זה ואמרת? זה כמו ואמרת אוכלה בשר כי תאווה נפשך לאכול בשר וזבחת כאשר ציוויתיך. מה זה ואמרת אוכלה בשר? מה זה ואמרת? כשתרצה. כן, זה כמו שלמשל נאמר, עלי הורגני אתה אומר. מה זה אומר? רוצה. אז ואמרת שימה עליי מלך, משתמע מהפשט הפסוק שזה רשות ולא חובה. אז איך נחלקל את העובדה שזו מצוות הספקה של הנציב מבולוגי? הוא לא מכיר את המושג הישיבתי מצווה קיומית. הוא לא חושב שזה קיים. אין דבר כזה מצווה קיומית כנציב. אבל, אז עולה שאלה, מה זה ואמרת אשימה עליי מלך? אומר הנציב דבר פשוט מאוד. ידוע שמצוות עשה, או בכלל כל מצווה בתורה כמעט, נדחק מפני פיקוח נפש. זה הרבנים אוהבים, לדחות מצוות מפני פיקוח נפש. למשל, מצילים גוי אפילו בשבת, איבה, כי אם ישמעו ש... עכשיו, אותו דבר, יש מצווה להעמיד מלך, אבל זה פיקוח נפש. כי הרי יש חברות שבהן מלוכה מתאימה, יש חברות שאם אתה תשים מלך, אתה הרסת את החברה. הדברים האלה נכתבו בתקופה של תסיסה מהפכנית ברוסיה, ששם, בימי הנאצי וולוז'ין, שהיה תחת שלטון הצאר הרוסי, והוא היה קצת מודע לדברים האלה. גם העדים של המהפכה הצרפתית היו אז חזקים ברוסיה. על כל פנים, אומר הנאצי, אם אתה תעמיד מלך לחברה שלא מתאימה לזה, אתה הרסת את החברה. ולכן, מצוות עשה עתידה להידחות בוודאות, כי ודאי שיש מצבים שבהם אי אפשר להעמיד מלך בראש החברה, ולכן התורה אמרה, אתה תעמיד מלך רק כאשר התנאים יבשילו, ואז תהיה לך מצוות עשה. מהם התנאים? אומר הנציב, פשוט מאוד, התורה אומרת לך, מהם התנאים המאפשרים העמדת מלך? ככל הגויים אשר סביבותיי. תרגום. אומר הנציב, אתה צריך לבדוק את התרבות הפוליטית של ימיך. אם אתה תראה שהאומות המתנהגות באופן דמוקרטי מצליחות יותר מהמדינות המונהגות על ידי שלטון מלוכני, אל תעמיד מלך. אבל אם תראה שהמצב של התרבות הפוליטית יתהפך, ומי שיש לו מלך מתפקד יותר טוב ממי שאין לו, אז תעמיד מלך. כן, יוצא לפי זה שככל הגויים זה לא שלילי, זה חלק מהמצווה. זה צריך להיות ככל הגויים. וואו, זאת אומרת שיש מצוות עשה שהיא משמעותית ביותר, כי סדרי החברה תלויים בה, שהיא תלויה במצב של הגויים? איפה שמענו דבר כזה? כן? שהגויים יקבעו לנו את המשטר הפוליטי שלנו? איך להבין את הנציב הזה? אז כאן אני רוצה להיכנס לנקודה מאוד חשובה. מדוע הקדוש ברוך הוא בכלל ביקש מאיתנו להקים מדינה? לא היה מספיק שנקים דת, קהילה דתית? למה להסתבך כל כך? מדינה, זה דורש צבא, מוסדות שלטון, מיסוי, כל כך ביטול, כל כך הרבה ביטול תורה. התשובה היא שהמשימה שהוטלה על עם ישראל איננה משימה דתית, אלא משימה אוניברסלית. אתה בא להשפיע על כל אומות העולם, ונברכו בך כל משפחות האדמה, ועשך לגוי גדול, גוי זאת מדינה. לא נאמר ועשך לדת גדולה, ועשך לגוי גדול. והמטרה היא, ונברכו בך כל משפחות האדמה. ולכן, אם אין לך כלי מדיני, אתה לא יכול למלא את התפקיד הזה. לכן כל המסרים האוניברסליים של היהדות נשמרו על אש קטנה כל ימי הגלות, לא דיברנו על זה. מדוע? לא בגלל שהם לא היו קיימים, אלא בגלל שהם לא היו ישימים. אז עשו את זה במקומנו אחרים, הנצרות, האסלאם. אבל בסופו של דבר, המשימה היא אוניברסלית, ולכן בשביל זה צריך מדינה. ולכן, אם אתה רוצה להשפיע על מישהו, צריך שיהיה לך איזשהו גשר איתו. אם התרבות הפוליטית שלך איננה דומה לזו של אומות העולם, אז לא תהיה לך שום אפשרות של השפעה על אומות העולם. וזאת הסיבה שבעידן של זמננו, העידן המודרני, שבו התרבות הפוליטית היא דמוקרטית, זאת הסיבה שמלכות ישראל אף היא דמוקרטית. תודה רבה על הקשבתכן הדרוכה, אני פותר אתכן מן הבוחן.